הכל חי אונליין, 93fm.co.il. עכשיו איתכם, כאייל תהרוג, עם הרב אייל אונגר, ראש מרכז הישגים. כוח
בוקר טוב לכל המאזינים. היום נעסוק בנושא הנחמה. שיעורנו לרפואת מלכה רג'ינה בת שמחה ולרפואת שי חיים בן חי הרחל. אומר הנביא ישעיהו, בפרק מם, נחמו, נחמו עמי יאמר אלוקיכם. רבנו בחיי אומר, היות שעם ישראל חטו בכפליים, לכן הנחמה בכפליים. נחמו, נחמו עמי. ומה הכוונה? מספרת הגמרא בסוף מסכת מכות סיפור מפורסם. כבר היה מעשה, אומרת הגמרא, מעשה אחרי חורבן בית שני, רבן גמליאל, רבי אלעזר בן עזריה, רבי יהושע, רבי עקיבא, היו מהלכים בדרך ושמעו כל המונה של רומי, כלומר רע של ריבוי אנשים. הם שמעו כל המונה של רומי מפלטה, כלומר בכיכרה של רומי, יש אומרים מהארמון של רומי, ובכלל הכוונה היא לכל האמון של רומי. הייתה עיר גדולה מאוד, וכבר במרחק של 120 מיל, כלומר מרחק גדול מאוד, וכבר התחילו התנאים בוכים, ורבי עקיבא משחק מחייך. אמרו לו, למה אתה משחק? אמר להם, ואתם למה אתם בוכים? אמרו לו, איך? הרי האלה שברומי, הגויים האלה, משתחווים לאלילים, מקטרים לעבודת כוכבים, והם יושבים בטח והשקד, ואנו בית אדום רגלי אלוקינו, כלומר בית המקדש, הוא שרוף באש ולא נבכה. אמר להם רבי עקיבא, לכן אני מצחק. למה? אני לומד קל וחומר. אם לעוברי רצונו אותם גויים שהקדוש ברוך הוא נותן להם שלווה כל כך בעולם הזה, ודאי שעתיד לשלם שכר לנו. ההצלחה שנהנים ממנה עובדי הכוכבים בעולם הזה, כדי לשלם שכר מקצת מעשים טובים שעשו בעולם הזה, כדי שיקבלו עונשם במלואו בעולם הנצח. כי בפרוח רשעים כמו עשב, למה זה? כשאתה רואה את הפריחה, בפרוח רשעים כמו עשב, זה להישם דם, עדי עד. ובעולם הזה הקדוש ברוך הוא יכול להעניש את ישראל כדי שישמר להם אלו שכרם בעולם הבא. ולכן רבי עקיבא צפה בהצלחה שעובדי הכוכבים נהנים ממנה בו בזמן בעיני רוחו. הוא ראה את השכר הצפון לישראל לעתיד לבוא. עוד מספרת הגמרא, שוב פעם אחת היה מעשה אחרי החורבן, ארבעת החכמים שהזכרנו כעת, היו עולים לירושלים, כיוון שהגיעו להר הצופים וראו את בית המקדש בחורבנום, קראו את בגדיהם, כמו שההלכה מחייבת. כך מופיע בגמרא מסכת מועד קטן, כיוון שהגיע אדם לצופים, קורע. מה הכוונה בדיוק צופים? רש"י בגמרא פסחים אומר שהכוונה היא לכפר הסמוך לירושלים, מקום הולדתו של שמואל הנביא, רמתיים צופים. התוספות יום טוב אומר, צופים זה שם כולל לכל סביבות ירושלים שרואים זה את המקדש. יש עם רבותינו שאמרו הכוונה היא שהאדם הגיע לעיר העתיקה. מבלי להיכנס אל ההלכה הזו, וחובת ההלכה כיום, מתי היא מתקיימת, איך היא מתקיימת, זה נושא בפני עצמו. בכל אופן, הגמרא מספרת, הגיעו להר הצופים וראו את בית המקדש בחורבנו. קרו בגדיהם, כיוון שהגיעו סמוך להר הבית, ראו שועל יוצא מבית קודשי הקודשים, והתחילו שלושת החכמים הראשונים בוכים. רבי עקיבא התנא היה מצחק. אמרו לו שלושת התנאים, למה אתה מצחק? אמר להם, מפני מה אתם בוכים? אמרו לו, מקום שכתוב עליו, והזר הקרב יומת. עכשיו שואלים הולכים בו, איך לא נבכה? כמו שכתוב באיכה, על זה היה דווה ליבנו, על אלה חשכו עינינו, על הר ציון ששמם, שואלים הלכו בו. הארוך לנר אומר, ישראל בימי הבית השני חטאו בשנאת חינם. בגלל החטא הזה נחרב הבית, השועל הוא חיה ארמומית, מסמל את החטא הזה. בארמומיות באה לידי ביטוי השנאת חינם. אמר להם רבי עקיבא, הסיבה שאתם בוכים היא סיבה לצחוק. כתוב, והעיד לי עדים נאמנים בנביא ישעיהו, את אוריה הכהן ואת זכריהו בן יברכיהו. ומה העניין אוריה אצל זכריה? איך שניהם מעידים על דבר אחד, אוריה במקדש ראשון וזכריה במקדש השני, אלא פירוש הפסוק הוא תלה כתוב נבואתו של זכריה בנבואתו של אוריה. כלומר, כמו שהתקיימה נבואת הפורענות שאמר אוריה, ככה תדע להתקיים נבואת הנחמה שאמר זכריה. באוריה כתוב, לכן בגללכם ציון שדה תחרש. בזכריה כתוב, עוד ישבו זקנים וזקנות ברחובות ירושלים. עד שלא נתקיימה נבואתו של אוריה, הייתי מתיירא שלא תתקיים נבואתו של זכריה. עכשיו, שהתקיימה נבואתו של אוריה, שירושלים והר הבית שוממים, בגללכם ציון שדה תחרש. אם זה קרה, בידוע שנבואתו של זכריה מתקיימת. בדרשות בעל בית הלוי הוא אומר, מה הרעיון של הדברים? התורה אומרת שבתקופת הגלות יהיה ארץ ישראל שוממה, והכובשים לא יסגשגו בארץ, וזה מקור הנחמה לעם ישראל. זה מוכיח שארץ ישראל שמורה לעם ישראל, אף עם אחר לא יוכל ליהנות ממנה, כשעם ישראל נמצא בגלות, נמצא שאותה שממה שדיבר עליה אוריה, היא ההוכחה שהארץ שמורה לישראל, לעם ישראל שישובו אליה באחרית הימים, כשתתקיים הנבואה של זכריה. ואז הגמרא מסיימת ואומרת, בלשון הזה אמרו לו, עקיבא ניחמתנו, עקיבא ניחמתנו. ונרצה לעיין בסיפור, למה הגמרא אומרת שאמרו לו, עקיבא ניחמתנו, עקיבא ניחמתנו, פעמיים. ולמה רק אחר המעשה השני, אמרו לו עקיבא ניחמתנו, עקיבא ניחמתנו. כדי להבין את הדברים ולהעמיק בהם, בואו וניכנס אל דברי הגמרא, מסכת יומא בדף נון דלת. אומרת הגמרא, בשעה שנכנסו נוכרים להיכל, ראו קרובים מאורים מחוברים זה בזה. ומתי נוכרים נכנסים להיכל? בשיא החורבן. הריטב"ו שואל, איך זה ייתכן? הרי הגמרא מסכת בבא בתרא מספרת, הקרובים היו איש אל אחיו, כשהיו עושים רצונו של מקום, כאות ואיתות וסימן לכך שהקדוש ברוך הוא, כמו היינו אומרים, שמח ממעשיהם. בשעת החורבן, בגלל החטא, זה זמן שלכאורה הנחת רוח למעלה. אז איך יש חיבור בין הקרובים? בשיחות מוסר, הגאון רב חיים שמואלביץ מאמר פה"ה, אומר בני אדם רגילים, שבשביל לקרב מישהו צריך קודם כל לאהוב אותו. האמת? זה נכון. אבל לא רק. גם בשביל לרחק מישהו צריך קודם כל לאהוב אותו. אומר הגאון רב חיים שמואלביץ, חס ושלום, לרחק מישהו אם לא מרגישים כלפיו אהבה, כמו פנחס, שנאמר עליו שהוא קינה את קנאת השם. אבל איך הוא עשה את זה? מתוך אהבה, פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן, הדגש שהוא הנכד של הכהן אוהב את הבריות. השבטים היו מכנים את פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן, שהוא בן פוטי, מי שהוא נכד של יתרו, פתאום אבי אמו עגלים לעבודה זרה, והוא הורג נשיא שבט בישראל, את זמרי בן סלום. לכן התורה מדגישה ואומרת לו, הוא לא גייס את התכונה של אכזריות, אלא מהסבא את האהבה. פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן. מהמקום הזה הוא, כמו היינו אומרים, מתנקם בזמרי, ממקום של אהבה. לטובתו, לטובת זמרי, לטובת עם ישראל. אברהם אבינו עליו השלום, כשהוא מגרש את ישמעאל, אז לפני כן נתן לו אוכל ושתייה, אבל לא נתן לו כסף וזהב. אומר רשי, למה? כי השונאו, על שיצא את תרבות רעם. אבל מצד שני, שואל הגאון רב חיים שמואלביץ, מצינו בניסיון העקידה. הקדוש ברוך הוא אומר, קח נא את בנך, יחידך אשר אהבת. ואברהם אבינו לא יודע על מי מדובר, על יצחק או ישמעאל. הוא אהב את ישמעאל. שהרי נאמר לו, קח את בנך יחידך אשר אהבת, כלומר אולי את ישמעאל, וכך הוא חשב. המדרש אומר שאברהם אבינו אומר, אין גבול במאיים שלי, הוא אוהב את יצחק וישמעאל, שניהם הבנים שלו. אי אפשר לומר שכשישמעאל נשלח מחוץ לביתו של אברהם אבינו, הוא לפני כן יצא לתרבות רע, וכשחזר לבית אברהם אבינו בניסיון העקידה, אחרי שכבר חזר מהשילוח שנשלח על ידי אברהם אבינו, אז חזר בתשובה. אי אפשר לומר שבניסיון העקידה ישמעאל כבר חזר בתשובה. ולמה? כי כתוב בחזל שרק בסוף ימיו חזר ישמעאל בתשובה. אז אם כן, גם בזמן ניסיון העקידה, עדיין אברהם אבינו אהב את ישמעאל. אוהב אותו וגם שונא אותו. אוהב אותו כי זה הבן שלו. שונא אותו על שיצא לתרבות רעם. וזו הדרך, תמיד לאהוב, ואם צריך לסנוע בגלל סיבה זו אחרת, אז הוא שנאה שמתווספת לאהבה. וממי למדנו? מהקדוש ברוך הוא בעצמו. מהגמרה בבא בתרא שמספרת שנכנסו נוכרים להיכל, מצאו קרובים שהיו מחוברים זה לזה. מה שמעיד על חיבתו של בורא עולם לעם ישראל. כי זוהי העדות לכך שהקדוש ברוך הוא רוצה בעם ישראל. השכינה, כמו היינו אומרים, שורה. כשעם ישראל עושים רצונו של מקום, הקרובים איש אל אחיו. אבל כשלא עושים רצונו של מקום, היו גב אל גב, פניהם אל קורות הבית, בשעת החורבן, בשיא של החורבן, הקרובים היו אמורים להיות גב אל גב. ובכל זאת, פנים אל פנים. למה? כי הקדוש ברוך הוא שולח את עם ישראל לגלות עם מסר שהוא אוהב אותם. עוד אומר הגאון רב חיים שמואלביץ, מצינו במקום נוסף. כשהפך הקדוש ברוך הוא את סדום ועמורה, אמרו המלאכים ללוט, אל תביט אחורה. למה? שהשכינה ירדה לסדום. אומר המדרש, למה נהפכה אשתו של לוט לנציב מלך? בגלל שהביטה אחורה, להיכן, לסדום, ושם השכינה, וכתוב שלא איראני האדם וחי, לכן היא נהפכה לנציב מלך, כי הביטה אל השכינה, אל השכינה שירדה לסדום. למה השכינה בסדום? כי היא ממתירה הקדוש ברוך הוא על סדום ועל עמורה. אש וגופרית באותה שעה של שמד וחורבן. השכינה שם, אשתו של לוט, קראו לה עירית. הסתכלה על השכינה ונהפכה לנציב מלח. כך היא הנהגתו של הקדוש ברוך הוא עושה דין וגם רחמים באותו זמן. המדרש אומר שעשר ירידות ירד הקדוש ברוך הוא על הארץ. כך מופיע בילקוט שמעוני בבראשית. אחת בדור הפלגה, אחת בסדום, אחת במעמד הר סיני. למדנו, הקדוש ברוך הוא יורד לתת תורה, והקדוש ברוך הוא יורד גם כשהוא עושה דין עם הרשעים. הגמרא אומרת שהקדוש ברוך הוא נמצא למעלה מהמיטה של החולה. בזמן שניתנו איסורים לאדם, והאיסורים הם לפעמים בגלל האבונות של האדם. השם נמצא איתו. למדנו על הדין והחסד יחד. ומה המשמעות הדברים ואיך זה בא ידי ביטוי בנושא החורבן? עוד שאלה, שואלים רבותינו, בדיני ומנהגי האבלות של תשעה באב, מוסיפים והולכים מי"ז בתמוז, עד ראש חודש אב, אחר כך שבוע שחל בו תשעה באב, מוסיפים והולכים בנושא האבלות. היינו צריכים בזמן של תשעה באב, במהלך היום, להוסיף יותר ויותר אבלות. בטח, במנחה של תשעה באב, אז היינו צריכים לעשות הרבה סימני אבלות. להוסיף יותר ויותר אבלות. ולמה? התשובה היא כי בזמן מנחה של תשעה באב, התחיל החורבן, אז היה אמור להיות שיא האבלות. כך אומרת הגמרא מסכת תענית בדף כ"ט, תשיעי באב סמוך לחשיכה, הציתו את האש. ודווקא בהלכה, הלכות תשעה באב סימן תף, קוף נון ה', כתוב נוהגים, לא להניח תפילין בתשעה באב שחרית, לא תלית, אבל כן לובשים תלית קטן, תחת הבגדים. ובמנחה, שאז הציתו אש במקדש, אז שפך הקדוש ברוך חמתו על העצים ועל האבנים. אז מניחים תלית ותפילין ומברכים עליהם. אומר המשנה ברורה, למה מניחים אז תלית ותפילין? התשובה היא להראות נחמה באבל שלנו. ולמה? כי זה שיח חורבן. בשיח חורבן, בתפילת מנחה, אומרים תפילת נחם, כך אומר הרמ"א בסוף סימן תף קוף נון זין. למה זה כך? למה בשיח חורבן, אז מניחים תלית ותפילין כנחמה? למה בשיח חורבן אומרים נחם? בשיח חורבן היינו צריכים להיות בשיא האבלות. למה זה כך? התשובה היא, הגמרא מסכת ברכות בדף ד' שואלת, למה אין פסוק שמתחיל באות נון באשרי, אשרי יושבי ביתך? יש פסוק שמתחיל בכל האותיות, אבל אין פסוק שמתחיל באות נון. למה? כי האות נון מזכירה את מפלתן של ישראל. כי כתוב נפלה לו תוסיף קום בתולת ישראל. אבל במערבה, בארץ ישראל, פירשו בצורה שונה את הפסוק. נפלה? לא תוסיף עוד ליפול, ולכן קום בתולת ישראל. כלומר, פירוש שונה מן הקצה אל הקצה. בבבל אומרים, נפלה וכזו נפילה, נפלה לא תוסיף קום בתולת ישראל. במערבה, הפוך, נפלה, לא תוסיף עוד ליפול, ולכן קומי בתולת ישראל. הפסוק מתפרש מן הקצה אל הקצה, ולכאורה, איך בארץ ישראל פירשו פירוש רחוק מהפשט, כפסוק של עידוד ונחמה, נפלה, לא תוסיף עוד ליפול, לכן תקום מכנסת ישראל. הפסוק מופיע בספר עמוס, בין פסוקי פורענות. הפסוק שם מדבר על שימעו את הדבר הזה אשר אנוכי נושא אליכם, קינה בית ישראל נפלה, לא תוסיף קום בתולת ישראל. זה כל הפסוקים שם עוסקים בנושא הגלות, גלות של עם ישראל. אומר הגאון מבילנה, אין כאן סתירה בין מערבה לבבל. למה? הפסוק מדבר על נפילה, נפילה גדולה כל כך, עד שאי אפשר ליפול עוד יותר. לכן מהמקום הזה ישנה אך ורק עלייה. כך מופיע בספר אמרי נועם משמו של הגאון מבילנה. על בסיס הדברים האלה אומר הגאון מבילנה להסביר את הקללות שמנבא ישעיהו. אחרי 18 קללות אומרת הגמרא, לא נתקררה דעתו של ישעיהו, עד שאמר להם, ירהבו הנער בזקן. בני אדם שהם מנוערים מהמצוות, הם התגאו בזקן שהוא מלא מצוות כרימון. מי שעבירות חמורות דומות עליו כקלות, יתגאה ויבזה, מי שעבירות קלות דומות עליו כחמורות. איך ייתכן? האם ישעיהו שונא לישראל? למה הוא רוצה לקלל ולא נתקרה דעתו עד שקילל את הכללה הקשה מכולם? אלא לא נתקרה דעתו. למה? מכיוון שרצה שכבר תגיע הנפילה הגדולה ביותר. ואז, כשיראו את הנפילה הגדולה ביותר, אז תצפו לישועה. כי מהדיוטה התחתונה רק עמים. אם נפלה למקום נמוך כל כך, לא תוסיף ליפול עוד, מכאן רק קמים. הדיוטה התחתונה של הנפילה היא ההתחלה של הקימה. הנפילה האחרונה היא המדרגה הראשונה לקראת העלייה לעולם חדש. סוף החורבן זה תחילת הבניין. הגאולה, ההתרוממות מובטחת לעם ישראל. אלא כל עוד אפשר ליפול יותר ויותר למטה, ההבטחה להתרומם עדיין לא תתממש. רק אם לא תוסיף עוד ליפול, אז קום. וזה מה שאמר רבי עקיבא. רק עכשיו שהתקיימה הנבואה של אוריה. ומהי הנבואה שלו? שציון תהיה כמו שדה שחרשו אותו. אחרי שהגענו אל התחתית, הוכשרה קרקע לקיום הנבואה של זכריה. אם שואל יוצא מבית קודשי הקודשים, אם כן, זה קיום הנבואה של אוריה, שציון הופכת להיות כמו שדה שחורשים אותה, שיח חורבן. לא רק שאין בית מקדש, אי אפשר לבנות אותו, כזה ביזיון. הרב מבריסק היה מסביר את זמירת שבת, שאומרים אלוקים תן במדבר הר, הכוונה היא תן במדבר, במקום שחרש טורנוס רופוס, זה המדבר, תן הר. הער הטוב הזה והלבנון, זה בית המקדש, שהוא מלבין את אבונותיהם של ישראל. רק כשמגיעים לחורבן, לדיוטה התחתונה, מכאן אפשר לצפות לקיום נבואת זכריה. אם מרגישים שנפלנו נמוך כל כך, זה המנוף של קום בתולת ישראל. לכן צחק רבי עקיבא, וכל כך האמין בזה, עד כדי כך ישאל, ואתם, למה אתם בוכים? רבי עקיבא האמין בנבואת אוריה. רבי עקיבא ודאי האמין בנבואת הנחמה של זכריה. רק הוא עדיין לא ידע האם ראויים לנבואה של זכריה. כשראה שהגענו לשיח חורבן, הגענו לדיוטה התחתונה, ציון הפכה להיות כמו שדה שחרשו אותה, שיח חורבן, זה הזמן לצפות לגאולה של עוד ישבו זקנים וזקנות ברחובות ירושלים. ולכן אמרנו בגמרא היו שני מעשים. מעשה אחד, שהם הלכו כל התנאים עם רבי עקיבא ברומי, ושם הם שמעו את כל המונה של רומי מרחוק. אבל אז כשאמר להם רבי עקיבא שהוא צוחק, הם עדיין לא התנחמו. רק במעשה השני, כשראו שואל יוצא מבית קודשי הקודשים, אז אמרו לו, עקיבא ניחמתנו, עקיבא ניחמתנו. למה? למה דווקא במעשה השני אמרו לו התנאים רבי עקיבא ניחמתנו, עקיבא ניחמתנו פעמיים? למה לא במעשה הראשון? כי רק במעשה השני הבינו שהגיע זמן הנחמה, כי ראו שהגיעו אל שפל המדרגה. כעת יכול להתקיים בהם, נפלה? לא תוסיף ליפול עוד, לכן קום בתולת ישראל. ישר רצו לדקדק את הרעיון בדברי הרמב״ם, בפרק ה' מהלכות תעניות. אומר הרמב״ם, חמישה דברים היו בתשעה באב, נגזר על ישראל במדבר לא ייכנסו לארץ. חרב בית המקדש בראשונה ובשנייה, נלכדה עיר גדולה וביתר שמם, ואז הרמב״ם אומר, ובו ביום המוכן לפורענות חרש טורנוסרופוס הרשע את האיכה לקיים מה שנאמר, ציון שדה תחרש. למה הרמב״ם העריך בנושא של בו ביום המוכן לפורענות חרש טורנוסרופוס הרשע את האיכל? לקיים ציון שדה תחרש. כלומר, הרמב״ם אומר, חמישה דברים היו ביום הזה. הרמב״ם מתחיל להביא פרטים. לדוגמה, נגזר על ישראל במדבר לא להיכנס לארץ, חרב הבית בראשונה ובשנייה, נלכדה העיר ביתר, היה הרמב״ם צריך להגיד, וטורנוסרופוס הרשע חרש את האיכל. למה הרמב״ם, אחרי שאומר חמישה דברים היו ביום הזה, מביא את הארבעה, ואז בחמישי הוא מוסיף, ובו ביום, כמו היינו אומרים, כמשהו נפרד. ובו ביום עוד משהו היה. למה הוא לא המשיך את רשימת הצרות בסגנון של, כמו נגזר על ישראל במדבר שלא ייכנסו לארץ, גם חרש טורנוסרופוס הרשע את האיכל? ובכלל, למה מביא הרמב״ם את הפסוק לקיים מה שנאמר ציון שדה תחרש רק לגבי הדבר הזה? אלא יש בזה משהו מיוחד. כל החמישה דברים שהיו בוודאי הם דברים שקשורים לחורבן, אבל הדבר החמישי הוא מצוין בפני עצמו. מציינים אותו בצורה קצת נפרדת. למה? לומר שזה אומנם השיא של השפלות, שיא הנפילה. אבל כשמגיעים אל הדיוטה התחתונה, זו הדרך לעלות, מעלה מעלה. יש בזה גם מימד של תחילת העלייה, המדרגה הראשונה, כי מכאן רק עולים. הנפילה הזו היא תחילת הקימה. ולכן יש משהו מיוחד בפורענות הזו. לכן הרמב"ם אומר, בתשעה באב חמישה דברים היו, ארבע הוא מציין אותם ברצף, ובחמישי הוא כותב בצורה נפרדת מעט, ובו ביום, זה יום המוכן לפורענות, חרש טורנוסרופוס את האיכל. הגמרא מסכת תענית בדף כפתת אומרת, כשחרש טורנוסרופוס הרשע את האיכל, נגזרה גזרה על רבן גמליאל להריגה. למה ביום חרישת הר הבית, רבן גמליאל נגזרה עליו הגזרה להריגה? הגמרא מסכת גיטין אומרת, ההצלה שביקש רבן יוחנן בן זכאי מאספסיאנוס הייתה לשמור את השושלת של רבן גמליאל. ועוד שני פרטים נוספים. אבל הוא ביקש לשמור את שושלת רבן גמליאל. למה? כי זוהי הנשיאות. חורבן גמור כולל שגם אין יותר נשיא. הנשיא מאחד ומקבץ את עם ישראל, והיא בשורון מלך, בהתאסף ראשי עם, ואם אין את הראש, אין את העם כראוי. לכן בו ביום חרש טורנוסרופוס הרשע את ההיכל, זה שיא הנפילה. ובו ביום נגזר על נשיא ישראל להריגה. ומהמקום הזה נוכל להמשיך אל דברי הגמרא מסכת ברכות, ברכת הטוב והמיטיב. איפה תקנו אותה? ביבנה. למה? כנגד הרוגי ביתר. ומה הכוונה? אותו היום שניתנו הרוגי ביתר לקבוע, תקנו ברכת הטוב והמיטיב. הטוב שהרוגי ביתר לא הסריחו, והמיטיב שניתנו לקבורה. כתב הזה הראש, הטוב והמיטיב ביבנה תקנו כנגד הרוגי ביתר. איכן קבעו את זה? ברכת הטוב והמיטיב, בברכת המזון, שכולה הודאה, ומופיע בתלמוד ירושלמי, כשנחרבה ביתר נגדעה קרן ישראל, ולא עתידע לחזור עד ביד גואל צדק, עד שיבוא בן דוד. לכן בברכת המזון, אחרי ברכת בוני ירושלים, ברכת הטוב והמיטיב. ומה הקשר המהותי, הסמלי, בין כך שלא הסריחו ההורגי ביתר וגם ניתנו להיקבר לבניין ירושלים? התשובה היא, מופיע בספר לססון ולשמחה, סוף החורבן נידון כתחילת הבניין. חרישת הר הבית נחשבת כהדיוטה התחתונה לחורבן בית המקדש, וחורבן ביתר הדיוטה התחתונה של חורבן קרן ישראל. מן הראוי לסמוך את הרוגי ביתר שזוהי הדיוטה התחתונה של חורבן קרן ישראל. כמו שאומר התלמוד ירושלמי, כשנחרבה ביתר נגדעה קרן ישראל. חורבן בית המקדש, חורבן האומה. חורבן בית המקדש, חרישת הר הבית, זוהי הדיוטה התחתונה לחורבן בית המקדש. חורבן ביתר, הדיוטה התחתונה של חורבן קרן ישראל. שתי הדיוטות התחתונות האלה, אין אחת סמוכה לשנייה בברכת המזון. ובכלל זה לא מובן. ברכת הטוב והמיטיב היא לא על עצם חורבן ביתר והרוגים, אלא אדרבה, על הטוב שלא הסריחו, המיטיב שניתנו להיקבר. איך זה מתקשר אל בניין ירושלים? התשובה היא, המעבר מנפילה לתקומה כולל בתוכו שני שלבים, סוף החורבן ותחילת הבניין. שני שלבים. השלב התחתון ביותר, הדיוטה התחתונה, היא המדרגה הראשונה לקראת הבניין, שלא הסריחו וניתנו להיקבר הרוגי ביתר. המצב הטבעי של הרוגי ביתר היה ראוי של הסריחו. סירחון מסמל את החושך, הנפילה של קרן ישראל. לא הסריחו. זה לא רק חסד פרטי עם הרוגי ביתר, אלא זה סמל. זה ביטוי לטובתו של הקדוש ברוך הוא עם כנסת ישראל, שהנפילה היא נפילה ולא תוסיף. מה שאותם הרוגים ניתנו להיקבר, זה מעין סמל לאור בתחילת החושך, תחילת האור, תחילת התקומה, קום בתולת ישראל. מה שהם ניתנו להיקבר, זה סמל וביטוי להטבתו של הקדוש ברוך הוא, שהנה יש כאן זרע שאומנם הוא נרכב, אבל הריקבון הוא הכנה לקראת הצמיחה, כפי שמופיע בכתבי החסידות. למרות שחורבן ביתר מסמלת משהו רע כל כך, נגדעה קרן ישראל עד ביד גואל צדק, אבל שמו את ברכת הטוב והמיטיב ליד בוני ירושלים, על שלא הסריחו הרוגי ביתר וניתנו להיקבר. למה זה סמוך לבוני ירושלים? התשובה היא, כשהאדם מגיע אל שיא ההשפלה, כשהאדם והאומה מגיעים אל שיא הקושי, זו התחנה האחרונה של הקושי. ולכן, אומר הספורנו, כתוב, והיה זרעך כאפר הארץ, ופרצת ימה וקדמה וצפונה ונגבה. מתי ופרצת ימה וקדמה וצפונה ונגבה? כשזרעך יהיה כאפר הארץ. אומר הספורנו, שיהיו בתכלית השפלות, אז יפרצו את כל גבולות הארץ. לכן אומרים רבותינו בגמרא מסכת סנהדרין, אם ראית דור שצרות רבות באות עליו כנהר, חכה לו. כלומר, מגיעים אל תכלית השפלות, שכמוה לא הייתה, אז חכה למשיח. כך אומר גם הכלי יקר, אין התשועה באה לישראל כי אם בזמן שהם בתכלית השפלות. כך אומר הכלי יקר בספר בראשית פרק כ"ח, ופרצת ימה וקדמה וצפונה ונגבה, מתי? אחרי שמגיעים אל שיא השפלות. כך כתוב בספר תהילים פרק מ"ד, כי שחה לאפר נפשנו. ומה כתוב לאחר מכן? קומה עזרתה לנו. כי שחה לאפר נפשנו. הנפש שלנו היא מתקפלת עד האפר, אבל אז קומה עזרתה לנו. כל הזמן שאדם לא בתכלית השפלות, אומר הכלי יקר, הוא לא תולה את ביטחונו בריבונו של עולם. מתי האדם תולה את ביטחונו בריבונו של עולם? כשהאדם מגיע אל הייאוש. הייאוש זוהי ההכנה לקראת התשועה. כי רק כשאדם מרגיש שאין על מי להישען, אז התשועה מגיעה מלמעלה. על בסיס זה אפשר להבין את הלשון שאמר עקיבא ניחמתנו. עקיבא ניחמתנו, אומר הגאון רבי יצחק קוטנר, המושג נחמה משמש לשני מובנים. מצד נחמה, עידוד, תקווה, עתיד טוב יותר, כמו שכתוב, ויקומו כל בניו ובנותיו לנחמו. הם באו לעודד אותו, לשנות כיוון. ומהי נחמה? נחמה היא גם, ניחמתי כי עשיתי את האדם, חרתה, וינחם השם על הרעה, התחרט על הרעה. איך ייתכן שהנחמה היא גם חרתה וגם תקווה? התשובה היא הנותנת. כשהאדם מבין שאין סיכוי בגישה הישנה, הוא מתחרד בגישה הישנה, הגישה של כוחי ועוצם ידי, חרתה היא זו שמובילה את האדם לקראת העידוד, התקווה, העולם החדש, המקום החדש אליו רוצה האדם להגיע. מקור העידוד זוהי החרתה, להתחרד מהגישה הישנה, ואפשר להגיע אל הגישה החדשה, אל העידוד, אל התקווה. האדם לא יכול להמשיך עם גישה ישנה ולהגיע למקום חדש בחיים שלו. מערכת החשיבה שהכניסה אותו אל תוך הבעיה לא יכולה להיות מערכת החשיבה שתוציא אותו מתוך הבעיה. אומר הגאון מבילנה, מערכת החשיבה של כוחי ועוצם ידי היא מערכת חשיבה שמכניסה את האדם לבעיה. רק כאשר הוא מגיע אל הייאוש, אל ההבנה שאין על מי להישען, אז הוא הכנה לקראת ההצלחה, ההגעה למקום חדש. זה מה שאמרו חכמי ישראל רבי עקיבא, עקיבא ניחמתנו, עקיבא ניחמתנו. עקיבא ניחמתנו, ישנן שתי משמעויות למילה נחמה. נחמה, חרתה. נחמה, עידוד ותקווה. נחמה אחת, מתחרטים על המבט, לראות את הנפילה רק כנפילה. אלא גם נפילה היא הכנה לקראת עתיד טוב יותר. אנחנו נתחיל לראות את הנפילה, את המשבר, לא כהדיוטה האחרונה, אלא כהדיוטה הראשונה של הקימה. לא המדרגה האחרונה, אלא המדרגה הראשונה של לטפס מעלה-מעלה. זוהי נחמה אחת. נחמה שנייה, זה עצמו, העידוד והתקווה. על בסיס זה אפשר להבין למה מקלים דווקא בחומרת האבלות, בתשעה באב אחר חצות היום, בזמן שהציתו אש במקדש. דווקא אז אנחנו מתעטפים בתלית, מתעטרים בתפילין, קמים מהארץ להראות נחמה. באותה שעה שנשרף ההיכל, נפלה בתולת ישראל לקרקעית התאום, נפילה שבדרך הטבע אין ממנה תקומה. כמו שהפסוק אומר, ולא תוסיף קום. בזו השעה מתעטפים בתלית ובתפילין, בזו השעה אומרים תפילת נחם, כי שיא המשבר הוא הכנה לקראת הצמיחה הגדולה.